רוצה לאזן, נלמד בקיצור משהו בשפת אמת. בעזרת השם, לפי מנהגנו ליום רביעי, אז נראה לי נלמד את הדיבור, נראה כמה שנספיק. יש לנו קודם כל דיבור אחד ואחרי זה נעשה דילוג קצר, לא בדיוק לפי הסדר, אבל בכל אופן דבר אל בני ישראל, בזה נתחיל בעזרת השם כסדר. אז דבר אל בני ישראל, זה מופיע עמוד 130, 130, צד ימין למעלה בדפים המצולמים. דבר אל בני ישראל, בסדר? יש, מצוין, יופי, תודה רבה כמובן על הצילומים, והפעם דווקא דייקנו, ברוך השם, לא עשיתי פשלות, לא הבאתי את הדיבור המתאים בעזרת השם. דבר אל בני ישראל וישובו. יש לבאר, זה שפת אמת, טעם העניין. אולי מישהו יש, יש פה, תנ"ך, זה אפשר בטח להשתמש, נכון? רגע, זה פה, זה פה. אז רק שנייה, נקרא מחילה את הפסוקים מבפנים, כי נראה לי זה כדאי, אחרת אנחנו, יהיה לנו בלגן בראש מה היה לפני מה וככה וכאלה דברים, אז נראה לי יותר טוב, ככה אני חושב, נראה לי שנקרא, אני אקרא קצת בפנים. רק רגע, בשלח, ויהי בשלח פרעה, זה הפרשה שלנו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחרות, בין מידול ובין הים, לפני בעד צפון נכרחו תחנו, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ויקדף פרעה וחיל את רעהו, וידעו מצרים כי אין אדוני ויעשו כן. אז מה מדובר? השם אומר לבני ישראל לחזור אחורה, ישובו, ויחנו לפני פי אחרות. הם חוזרים אחורנית, וכשהם חוזרים אחורנית, הם בעצם מתקרבים למצרים. אז הם מתקרבים למצרים, זה נראה דווקא מאוד מסוכן, הם כאילו עשו מהלך מסוכן של התקרבות למצרים. טוב, אחרי שהם עושים מהר מכאן התקרבות למצרים, השם אומר להם לא לדאוג, הוא יכביד את לב פרעה, אבל בסוף יהיה בסדר והם ינצלו. על אף שזה באמת יפחיד את עם ישראל, המהלך הזה, כי ירדפו מצרים אחריהם, ואז הם אמרו את משה, מבלי אין קברים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו? ואז אמרו, הרי במצרים אמרנו, חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו. זה היה לא קל, והמשה אומר להם, אל תיראו, תשבו ותראו את ישועת השם. וואי, זה מהלך לא קל, חוזרים אחורה, מתקרבים למצרים, זה נראה ממש מסוכן, ואז אופס, ברגע האחרון השם מציל אותם, לא ברגע, לא משנה, השם מציל אותם. טוב, למה כל זה? הולך לשפת אמת לבר, למה באמת השם עשה את זה? בסדר, להכביד את לב פרעה, אבל למה צריך כל כך חשוב להכביד את לב פרעה ולחזור אחורה, שיהיה מפחיד? זאת ככה, כן, זה דבר שדורש הסבר, כל המהלך הזה כאן. עכשיו אנחנו בשפת אמת בהסבר הדבר הזה. יש לבאר טעם העניין, שיציאת מצרים היה נס שלא בהדרגה והיא לשעה. כלומר, יציאת מצרים היה נס לא בהדרגה, הכוונה בבת אחת, בבום, לא קשור אלינו, למעשים שלנו גם, לזכויות שלנו, בבום. יציאת מצרים מהלך שנעשה בבום, כמו דוגמה, אני אביא את הדוגמה הזו אולי בשיעור עוד כמה פעמים, באלימות שלנו עכשיו, מי שיש לה בת מצווה, היה פה למי שבת מצווה, סתם, היה לכולם פה בת מצווה, ואז הם בבת מצווה, את בבת אחת מתרוממת, מכינים אותך, ואת עוד ילדה קטנה, פתאום אומרים לך, זהו, קיבלת עול תורה ומצוות, וזה כיף, ויש מתנות והכל, ואת עוד לא יודעת מה נפל עלייך עוד בחיים. סתם, זה הולך להיות עול תורה ומצוות, זה גם עול. זה הולך להיות כאן עול משמעותי, עול רציני, כן, עול כבד. בהתחלה זה מין מהלך כזה של סבבה, מהלך אלוקי, מלמעלה, בום. וגם כאן, לא בדיוק אותו הדבר, בציאת מצרים, מהלך שמימי, אלוקי מלמעלה. ועכשיו, איך זה קשור אלינו? מה זה בא מאיתנו, לא זה בא מאת השם. ואנחנו לכאורה לא שותפים בכלל. השם מוציא אותנו ממצרים. מכה את מצרים, מוציא אותנו. ומה ההמשך? אז ההמשך הוא, ורצה השם בר שישאר גאולה זו בעצמות ישראל. או, הרבה פעמים, תכף השפת אמת ילמד אותנו, יש מהלכים שמתחילים בחיים במהלך אלוקי, שמימי, מלמעלה, אבל עד צריך פתאום להיות מין חושך כזה. אתה פתאום הכל נראה לך מבהיל. לא שייך, לא מתאים, לא מחובר, אתה רוצה אפילו לחזור אחורה. ואז בבת אחת, סליחה, בבת אחת, במילה בבת אחת, בבת אחת היה מהלך אלוקי, שמימי, עליון, גבוה, גדול, ואז איך מעכלים את המהלך הזה? איך בולעים את המהלך הזה בתוכנו? חושך, פתאום חושך, אתה לא רואה כלום. אז אתה מברר לעצמך את הדברים בפנים, חושב עליהם, מתפלל שהמהלך הגדול יחזור אליך, זה כבר בא ממך. יש שני מהלכים שונים שקורים בדרך כלל בזה אחר זה. מהלך אחד, מהלך אלוקי נקרא לו, מהלך מלמעלה. השם עושה מהלך מלמעלה, אנחנו לא שותפים, מהלך אלוקי, אבל זה לא מופנם עדיין בתוכנו. אז אני סתם תארתי כן תהליך של בת מצווה שקורה לה, לא יודע בדיוק אותו הדבר. בהמשך הדרך חתונה לפעמים זה קורה לאדם, יש מהלך כאילו קשור אליך, בעיקר הוא מהלך אלוקי, אבל פתאום יש חושך. אחרי המהלך האלוקי, חושך כזה. למה חושך? אתה לא מוצא את עצמך, אתה איפה, אתה מרגיש וואי, טוב לנו, הם רצו בני ישראל לחזור למצרים. מרגישו כל כך נבוכים, כאילו המהלך לא מתאים לנו. כאילו המהלך באיזה מקום לא שייך אלינו. שייך לאלוקים, שייך למהלך גבוה, אנחנו לא מתאימים, אנחנו לא מרגישים, מוצאים את עצמנו, כאילו. בתוך המהלך האלוקי הגבוה והגדול הזה. אופס, עכשיו דווקא בא הזעקה והצעקה, ואפילו שאתה אומר, טוב לי היה במקום הקודם. טוב, אבל עכשיו זה יבוא מתוכחה פנימה. יהיה לך בירום מתוכחה פנימה. תרגיש את המהלך, כמה אתה צריך את אלוקים בתוכחה פנימה, עכשיו יהיה ישועת השם שגם אתה שותף לה. שגם אנחנו שותפים לה. זה מהלך שבפרשה שלנו רואים אותו הרבה. קודם כל יוצאים מצרים. אחרי שיוצאים מצרים, הוא אומר להם, תחזרו חזרה לכיוון של פרו. זה נראה מוזר, למה לחזור אחורה? כי עכשיו הם יגידו, רגע, 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 רגע. המהלך הזה בכלל לא מתאים לנו, רוצים לחזור למצרים. צריך לצעוק אל השם. השם אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישראל. עצם הרצון אפילו לצעקה, כבר היה משהו גדול בו. ההבנה, זה צריך לבוא ממני. זה לא יכול להישאר ככה. רק מהלך אלוקי. בהמשך הדרך גם יהיה מין מהלכים כאלה. יוצאים ממצרים כבר, שרים שירת הים. אין, עכשיו בואכה ארץ ישראל, סיבוכים, קשה, צריך לבוא מאיתנו. הרבה מהלכים בחיים יהיו מנוהלים באופן הזה. מהלך אלוקי ענק, אדיר, ואז מצריך ברור פנימי. ושום מהלך אדיר, שום מצריך ברור פנימי. האדם בנוי מהערות אלוקיות אדירות, לא, צריך לקחת מהם המון, צריך לחיות אותם, צריך לחוות אותם, צריך לומר בהם, ואז פתאום חושך. דוגמה נוספת, מישהי באה למדרשה, מכירות מישהי כזאת, אני מניח, סע, מישהי באה למדרשה, ובהתחלה שלה כזה אור בעיניים, איזה שיעורים של הרבנית והרב, ולא יודע, וואו, פגז, יצאת מחודש אלול, הערה אלוקית עליונה, אה? ונהדר, יפה, יפנה, הכל, עוד לא יפנמת לב, אמרתי מילה לא נוכל, רציתי להגיד לא יפנמת, מהלך אלוקי כמעט, גדול כזה, משהו מאוד גדול מדבר אליי, ועד מגיע חשבן, כפי לב, פתאום מרגישה החשכה, חושך. להפך, זה כל כך רחוק ממך מה שמדברים, כך קשה לך, וכל השיעורים יהיו לך קשים, מדקים כמעט כאלה. עכשיו זה צריך לבוא מתוכך. את צריכה להזדהות עם הדברים. אז הרבה פעמים שלנו מהלך אלוקי ענק וגדול, הצורך להזדהות בא אחר כך, ואז יש החשכה מסוימת. עד כדי שאדם אומר, למה באתי לפה? חבל, מה? חבל שעשיתי את הצעד הזה. עד כדי, ממש ככה. אבל למה? כל כך שמחת שעשית. זה מין החשכה כזו. אתה לא מרגיש את ההפנמה של הדברים. ההפנמה באה דווקא דרך החושך. ובחושך תזעק אל השם, תמצא, תחפש את הדברים בתוכך. אז בא המהלך האלוקי, כן? שעזרה אלוקית, שוב, אבל עזרה אלוקית שזה עבור מוכה. שלמצוא את הדברים בתוכך פנימה. אז בואו נראה בתוך השפת אמת. ורצה השם ברך שישאר גדולה זו בעצמות ישראל, בתוכם. וכן רצה השם ברך תמיד, מכל איש ישראל, לעת מצוא השעה שאין לך אדם שאין לו שעה. אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו זערה אלוקית מלמעלה. לא יודע אם זה יהיה, אמרתי, בבת מצווה, בחתונה, באלול של המדרשה, כל אדם יש לו איזשהו זמן כזה של הערה אלוקית מלמעלה. יופי, נהדר. ואז, כך מהזמן הזה כמה שאתה יכול יותר. כי תדע לך, אוטוטו, עוד איזשהו זמן, זה ייעלם לך. אתה לא תרגיש את זה פתאום. פתאום תרגיש דווקא חושב כזה. חיפוש פנימי, כן? בתורך. אז הוא אומר, אין לך אדם שאין לו שעה, ואז צריך לקבוע בליבו על אחר כך שידע להתנהג גם בעת ההסתר. האדם צריך לקבוע את המהלך שהוא חווה בליבו, ולכך הציבה שיחזרו ויעלו מעצמותם. צריך שהדבר ייקבע בליבך, קח מהמהלך כמה שיותר, כי עכשיו זה הזמן שלך, מטען ככה חזק שתיקח, כי תדע לך עוד כמה זמן, פתאום יעלה משהו. ותצטרך להגיע לדבר מעצמך. אבל זה חיובי, זה ככה צריך להיות, כן? זה להגיע לדבר מעצמך. זה יכול לקרוא לך אחרי האילות של המדרשה. יכול להיות אחרי שנת מדרשה. פתאום תגיד, וואה, השנה הזאת הייתה שנה מדכאת. דווקא אחר כך זה יחזור אלייך. כי תרגישי שאת צריכה לבנות את זה פשוט מתוכך, כן? כל אדם יש לו שלב של קליטה עליונה ושלב של קליטה עצמית. שהיא דווקא באה בהחשכה. עם ישראל כולו יש לו תהליכים כאלה. וכאן, בפרשה, זה בולט מאוד. יציאת מצרים, בום. ומיד שמיד יציאת מצרים, תהליך החשכה כזה, שצריך לבוא ממני. ואותו הדבר, אחר כך היא שירת הים, ואז זה צריך לבוא מאיתנו, כן? ככה התהליך האלוקי בנוי, ולכן סביבה שיחזרו מעצמותם, וכך ויצעקו. אז בני ישראל צועקים, מה הם צועקים? חבל שסגרתי, למה סגרתי? אני מתנצל, אבל בכל אופן אני אפתח שוב, נחילה, היה טעות שלי, שסגרתי. אבל הם צועקים אל השם, מה אתם צועקים? מה, אתם לא מאמינים? ראיתם, אומר השפת אמת, את כל מכות מצרים. טוב, צעקת בני ישראל. לא, הם הבינו שהם צריכים לצעוק. דווקא זה היה הבנה נכונה. הנה, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים, וראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם, ואמרו אל משה, המבלי הם כברים. אבל הם צעקו אל השם. למה הם צועקים אל השם? כי הם מרגישים עכשיו, זה, אתם צודקים שהם צועקים, מרגישים שזה צריך לצעוק, צריך לבוא מאיתנו. אה? לא יודע אם זה משל בדיוק בדיוק דומה, זה רק משל. אבל עובר בבטן לא צריך לצעוק, אמא שלו אוכלת והאוכל מגיע גם אליה. עכשיו הוא יוצא לאוויר העולם, הוא לומד לאט לאט. בשביל לקבל אוכל צריך לצעוק, צריך לבכות. אז מעין, לא יודע אותו דבר, משהו כזה כאן. צריך להיות איזה צעקה, אתה כבר לא עובר. יש משהו אלוקי שמאכיל אותנו, עכשיו רגע, יצאנו. הם צודקים שהם צועקים. הוא אומר, עכשיו הישועה תבוא רק אם נצעק. אם לא נצעק, לא תהיה ישועה. חייבים את הצעקה הזאת. זו דעת צעקה סתמית. והם אומרים, נושא מבלי אין דברים. הצעקה הייתה סתמית כזאת, אבל הצעקה הזאת הכרחית. אם לא תהיה את הצעקה הזאת אל השם, עוד לא התבגרנו, לא גדלנו. לא הבנו שזה צריך לבוא מאיתנו. יש משהו כאן שצריך לבוא מאיתנו. זה לא יכול לבוא לנו במקום כזה שאנחנו נרגיש רק איך השם מאכיל אותנו, איך השם נותן לנו, ואיך השם... וואי, זה זמן חשוב. זה זמן שהדברים צומחים מתוכנו פנימה. זה כמו שמי שהייתה, שוב, אני מרבה במשלים, כמו שמי שהייתה באולפנה מאוד מאוד מאוד, איך אומרים, זה מאוד מאוד דתית, אני לא יודע, מאוד דתית ככה חזקה, פתאום בשירות לאומי, ואת מבינה, זה לא כזה פשוט, לא דואגים לי לתפילות ודואגים לי ל... אני צריכה לדאוג, להתפלב, אני צריכה, זה תהליך בסך הכל טוב. את לומדת שאת צריכה לצעוק מעצמך. זה לא נותנים לך את הכל, פתאום את צריכה לצעוק מעצמך. אתה יודע שהיה לנו פעם חוויה, פעם ביום כיפור, היה לנו איזה חוויה. שארגנו כמה, כל שנה ארגנו מרכז הרב, לא יודע מעניין אם זה עד היום, היום בשבי חבר גם מארגנים לפעמים. תפילה במושב חילוני, יישוב חילוני. נראה לי הלכנו לשדה משה, איזשהו מקום שקוראים לשדה משה, עם מקום חילוני. ארגנו את זה חבר'ה, והלכנו, המצחיק או הלא מצחיק, איזה תלצוא היה, אתה מגיע. היינו רגילים מהישיבה התיכונית, מהישיבה הגבוהה, אתה רגיל שכל דבר, מתי אומרים את זה, מתי אומרים כל נדרי, מתי עושים ככה. הכל יש גבאי ששואל את הרב, שעושה ככה. פתאום התחיל בינינו, רגע, מה עושים עכשיו? פתאום אנחנו לא יודעים, איזה מבהיל זה, אנחנו לא יודעים, רגע, מה עושים? עכשיו אומרים כל נדרי, עכשיו עושים ככה, סוגרים את הארון, פותחים את הארון קודש. טוב, זה היה בזה גם משהו מחנך יפה, אתה לומד שאתה סופק כל מיני דברים. עכשיו בזמן שאתה בונה אותה. טוב, זה לא בדיוק צעקה, זה בניין, אבל דווקא התפילה שם גם היה לה איזה עוצמות, כי גם, לפעמים יש אווירה של תפילה והכל, לפעמים פתאום אין אווירה ואין כלום. אז זה הזמן שאתה לומד, רגע, זה הזמן שלי עכשיו, אני צריך לייצר את זה. יש בזה גם משהו מאוד טוב. פתאום את לא מתפללת בישיבת שווה שברון, בימים נוראים, והם סודרים לך מקום והכל, לאט, בא לאיזה בית כנסת כזה, של יהודים טובים, בני 60, 70, 80, לא שומעים את הרעש של שווה שברון, שומעים שקט בתפילה. זאת אומרת, איך אני אתפלל פה? מה יהיה? איך מתפללים ככה? זה מהלב שלך עכשיו. עכשיו זה צריך לצמוח מתוכך. את יושבת בעזרת נשים במקום שהוא לא... אין איזה הווי, אין איזה רעש חזק. עם המחזור שלך, זה בא מהלב שלך. אבל היית צריכה לנצל טוב את הזמנים שבהם השם הנחית את זה, כאילו, הביא את זה אליי, מצוין. תסבגי כמה שיותר כדי שעכשיו זה יבוא ממך. אבל צריך לדעת, התהליך הזה בא ממך הוא תהליך מאוד חיובי. צריך לבוא צעקה מאיתנו, כן? צעקה מתוכנו פנימה. ולכך ויצעקו, ולכו, מאחר שראו נפלאותיו מרפאת אמת, שאין להם שיעור, למה יראו? מה הם מפחדים? אך כי ידעו שאתה צריכים לגבור מעצמם. מעניין, איך הוא מסביר? הוא אומר, הפחד של בני ישראל היה, ויראו מאוד ויצעקו, הפחד היה פחד אמיתי. זה לא היה פחד מה המצרים יעשו לנו. היה פחד, הם הבינו, עכשיו זה תלוי בבחירה שלי, בצעקה שלי. אז זה מפחיד, לא? מה שפתאום תלוי בי, נורא מפחיד. נורא קל בחיים ששום דבר לא תלוי בי. תלוי באחרים, זה נהדר. כמה שאנחנו מקטרים על התיכון, ואנחנו בצדק לפעמים, מקטרים המון, משהו יפה בזה ששום דבר לא תלוי בי, אה? אתה מרגיש שום דבר לא תלוי, פתאום תלוי בך, זה באמת מפחיד את האדם. אני יודע שחוויתי את החוויה הזו, תכלו שאני לוקח אתכם בכלל למקום אחר או למחוז אחר, מה תסלחו לי, אתם לא יודעות מה לסלוח, אבל סתם, אני אספר לסבור בכלל במקום אחר, לכולם מי שיש לה טראומה כמוני. אבל אני למדתי נהיגה, לקח לי המון זמן דרך אגב, למדתי נהיגה, אז לא הלך לי כל כך עם זה. טוב, אז חיכיתי כבר, מתי הטסט סוף סוף? בסוף אמר לי, הנה, הטסט מגיע. יופי, עברתי גם, טסט שני עברתי, ועכשיו אמרתי, מה צריך לנהוג לבד? איזה פחד. אבל זה מה שרציתי כל הזמן, אמרתי, יאללה, מתי הטסט, מתי נוהגים? עד היום אני חושב שזה מפחיד דרך אגב לנהוג לבד. איזה כיף זה כשיש מורה לידך, הבא זה עולה כסף, אבל חוץ מהכסף הזה, כזה כיף. אתה יודע, מקסימום אתה עושה טעות, הוא שם בלם, נגמר, פה. בשלב הראשוני אשתי הייתה המלווה שלי, אשתי הייתה לידי. אבל בלם לא היה לה. טוב, אבל בכל אופן, היה לה רק את הפה, לא בלם. אבל בכל אופן, אבל זה נורא, עכשיו אני מלווה את הבן שלי, מחליט את זה. טוב, וזה נורא מפחיד, זה צי ממש מפחיד, מה פתאום אני עם ההגה הזה, אני לבד, זהו, אין פה מישהו בולם אותי, זה נורא מאיים. עם ישראל יוצא ממצרים, הם ירו בצדק. ככה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. המצרים, להבדיל, המצרים עשו להם את הכל בגלות. המצרים שלטו עליהם. ואז אני מתנצל רק בסיפור הזה, לא יודעת אם אני עושה למישהי טראומה כמוני, זה לא בסדר, בסדר? אז יכול שיש עוד אחת כמוני, לא הלך לה בשיעורים, עכשיו יש לה טראומה בנהיגות. בסדר, מתגברים על זה, בסדר? נתגבר ביחד. אבל בכל אופן, אבל נחזור לעניין שלנו. עם ישראל בצדק הוא פוחד, הוא בצדק, זה מפחיד. מה היה, הם רצו לחזור למצרים. תכף נראה שהוא מדבר על זה. היה לה, כאילו מרגישו אפילו יותר טוב במצרים, לפחות במצרים אומרים לנו מה לעשות, נגמר. עכשיו, הכל נגמר. פתאום נגמר הטסט, עברנו טסט עם ישראל, יצאים לחיים, כזה ברוך הוא גואל אותנו, הנה הכל טוב, להיות עם חופשי, עוד לא בארצנו, רק יצאנו מים, עוד לא יצאנו מים סוף אפילו, אבל יצאנו, אנחנו נחזיר עם חופשי. אמרתי, עוד לא בארצנו, אבל עם חופשי. מורה מפחיד פתאום, בצדק מפחיד. זה עצמאות, אבל זה עצמאות זה דבר מפחיד. מה עושים עם העצמאות הזאת? אז הם אומרים, בוא נחזור למצרים, הוא מדבר על זה, תראה. מפחיד, מפחיד להיות עצמאי. השם מחכה לרגע הזה שהם גם יצעקו. הם יבינו שכשמפחיד מה עושים צועקים. איך זה רואה חשוב? אל מי? אל השם, כמובן. אחר כך גם אמורים למשה, אבל בלי כבר נצא. אבל קודם כל אל השם. זה חשוב כל כך. שהאדם יבין קודם כל אל השם. לא יודע, בדוגמה של הנהיגה שנתתי זה בדיוק, אבל זה היה גם. תרגיש רגע, אני ליד הרגע, מה עושים? אין נהג מלווה כבר. מה עושים? קודם כל צעקה אל השם. השם, שיהיה נסיעה טובה. הפנמת, אתה תלוי בהשם, הוא צעק. זה היה חשוב. להרגיש, לקלוט עולם רוחני, גדול, אדיר, לפני קריאת ים סוף, ביציאת מצרים, מכות על מצרים, יציאת מצרים, ורגע אחר כך להפנים. להבין שאני צריך לצעוק אל השם, הצעקה אל השם משמעות הדברים, הפנמה, שזה צריך לבוא ממני. כן. לגמרי, נכון. וגם אז, את צודקת, היה משהו חיובי בצעקה הזאת גם אז. לכן אמרתי, את צודקת, למשל לעובר הוא לא מתאים בדיוק, כי העובר אף פעם לא צועק נראה לי, אלא כך לא שומעים והוא צועק, אבל עדיין גם הבדל נראה בשפת אמת בין שתי הצעקות. כלומר, הצעקה הראשונה אומר, הצעקה במצרים הייתה הצעקה די, קשה לנו. כאן הצעקה הייתה אומר אחרת. כבר אתה לא משועבד, כבר לא קשה לך. אז הוא אומר, זה צריך להתחנך לצעקה מסוג אחר. יש צעקה בתיכון, צעקה די, קשה לי, אז השתחררת. ומה הצעקה של עכשיו? השפת אמת מנתח אותה אחרת. עכשיו הצעקה אני לבד. מה עושים כשאני לבד? שתי צעקות שונות. יש צעקה קשה לי דווקא במצרים כשאני לא לבד. אז הם התגעגעו מענה לצעקה הזו. צעקה קשה לי, קשה לי, קשה לי, אבל טוב, קשה לי, אבל זהו, אבל זה מה שעושים, זה מה שיש. פה יש צעקה אני לבד, מה אני עושה כשאני לבד? לא יודע. אצל עשת אמת זה צעקה שונה. יש צעקה אחת, צעקה שתיים. אז אתה צודק, הדוגמה לעובר לכן היא לא לגמרי לגמרי, כי עובר לא צועק. הוא היה, אבל היה שני סוגי צעקות, צעקה קשה לי וצעקה אני לבד. אומר עשת אמת, הצעקה אני לבד היא כבר שלב התפתחות. כי אני מבין שאני לבד, אני עצמאי. מה זה לבד? אני לא לבד, אני משם, אבל אני עצמאי. וזה מצוין. כי היה פה מין מהלך כזה, קשה קשה לנו, אז הנה נגעלנו, והנה הכל כאילו נראה טוב. כמו ברק כזה, הכל נראה טוב, נעלם, לא. הכל כאילו נעלם עכשיו, מה עושים? עכשיו צריך לנום מחדש. מה? עכשיו צריך לנום מחדש. זה כמו מישהי גם שגדלה עתירות באיזה יישוב מאוד מאוד דתי. לפעמים הייתי אומר בשיעורים את השם, ואז נעשה לי לא טוב, כי הם כולם צחקו על מישהי שכנראה הייתה מהיישוב הזה. בסדר, אז לא... אז מיישוב מאוד מאוד דתי היא באה. והיא למדה בתיכון, בבית ספר יסודי הכי דתי שיש. כל הזמן, כל יום, יומיים יפרישו שם חלה, והיה שם דתי חבל על הזמן, ואז היא באה לאולפנה כמעט, או לא כמעט, הכי דתית בארץ, בסדר? והיא רק התפללו שם פעמיים ביום, והיא התנדבה רק בהתנדבויות קדושות וצנועות, הכל היה 200% בסדר אצלה. ואז והיא היום, היא הלכה לשירות לאומי, לא עלינו במקום, או כן, עלינו, או כן עליה באיזה מקום, שהיה קצת דברים אחרים. פתאום זה חושב, היא מרגישה פתאום, רגע, כל מה שהפנמתי ביישוב שלי בא ממני, זהו, זה הכרחי לנו. באיזה שלב זה יקרה לאדם בחיים, מתי, איך, לא יודע. אבל זה טוב שזה קורה, באיזה שלב. לא יודע אם אפילו צריך ליזום את זה, כן? אבל זה יקרה. לא יודע אם זה אצל בן קורה כשהוא בצבא, אצל בת קורה כשהוא בשירות לאומי, לפני, אחרי, באמצע, זה טוב, זה מבגר, זה הכרחי. לא יודע, זה יכול לקרות בצורות שונות, זה הכרחי. עכשיו, עבודת השם שלי תבוא ממני. הזעקה, כמו שמישהי אמרה, היה צעקה קשה לי. עכשיו זה לא צעקה קשה לי. עכשיו זה צעקה, אני לבד. מה אני עצמאית. אני צריכה לדעת מה עושים עם זה. נכון. צריך באמת לדעת מה עושים עם זה. קודם כל, הדבר הראשון שעושים, צועקים אל השם. זה נכון. צריך לצעוק אל השם. זה הפנמה נהדרת. אחרי זה לא תמיד צריך לעשות, השם אומר להם, עכשיו עוד לא לעשות, אני אעשה. אחר כך, אולי בשלב הזה אמור, גם הם יעשו, כן? להיכנס לארץ, עוד כל מיני שלבים. לצעוק אל השם זה בגרות, להבין עכשיו מה עושים, שאני לבד, אני לבד, אני אצעק, הסימן שאני מפנים, שאני תלוי בהשם. זה לא רק השם עושה ניסים מלמעלה, זה אני מבין מתוכי, שהשם נמצא בתוכי, שצריך לצעוק אל השם, שאין להם שיעור, למה יורק, יאללה, יש לזה לגמור מהתואב, זהו שכתוב ציון נתונים בדין, שעל פי דין יגאלו אותה, או, מה היה עד עכשיו רחמים? איזה רחמים אלוקיים גדולים, נדע, באמת להיות בתוך מידת הרחמים זה נפלא, רחמים אלוקיים שמוצאים אותם מצרים, משהו אלוקי כזה מלמעלה, מה זה דין? דין זה דבר שתלוי בך, תעשה טוב יהיה טוב, לא תעשה טוב לא יהיה טוב, הם הרגישו עכשיו שהם בדין, שהשם מחכה לראות שהם יעשו את הטוב, הם עמדו בזה, בסוף הם צעקו אל השם, זה מה שהיה מצופה מהם, אבל זה באמת לא פשוט להרגיש בדין, דין זה משמעותו, אתה מבין? אם אני עושה טוב זה טוב, אני עושה לא טוב זה לא טוב, אה? קודם הייתי החניכה והובילו אותי בטיול, איזה כיף זה, אה? מבינים אותך, מי המדריך עושה טעויות מקטרים עליו, פתאום נגלה מי המדריך? את בעצמך, זה עכשיו את בדין, אה? תעשי טוב, כולם יגידו, היי, זה יופי של מדריכה, תעשי לא טוב, על הפנים, זה תלוי בה. העצה הראשונה שהשפת אמת מאמנת לנו על פי הפרשה, קודם כל תצעקי אל השם, תגידו להשם, תעשה משהו, תהיה בסדר. שלב שני, כנראה גם צריך לעשות משהו בפועל, אבל זה באמת לא פשוט, להרגיש פתאום שהאחריות היא עליי, מה, מה שאחרים עשו, זה אני פתאום, אה? וואו, נכון, זה קשה. אני יודע שאשתי, כשלימדתי בכל מיני מקומות, האמבטיה הראשונה לילד קטן, היינו מקבלים טלפונים מכל מיני אברכים, מוכנה לעזור להם לעשות. וואי, כל כך חיכו לילד וזה, הם לא הבינו פתאום מה זה אומר, אה? רגע, צריך לעשות לילד אמבטיה, צריך לעשות מה שהאימא הייתה עושה לנו, אה? פתאום צריך לעשות לבד. זו תחושה של בדין. אני צריכה לגדל מישהו, כזה ייצור קטן, הוא צריך לגדל אותו. רגע, בעצם, איך מגדלים אותו? שלב ראשון צועקים ביחד איתו, צועקים אל השם. השם, איך מגדלים לו? שלב שני, מתקשרים לאשתי, לא סתם, עושים משהו, גם צועקים לאשתי, סתם, מתקשרים משהו, עושים משהו מעשים בפועל, נכון? אבל יש שלבים באדם, האדם, הצעקה אל השם היא בגרות באדם, היא הבנה עמוקה באדם, הוא מבין שכל מה שהוא קיבל מלמעלה מהשם, ודרך ההורים שלו, דרך זה, עכשיו צריך זה לבוא מתוכי, והדבר הראשון שמתוכי, אני באמת צועק אל השם, מבין שהשם הוא זה שעושה את הכל, זה הבנה מצוינת, זה לאורך כל הדורות ילווה אותנו. עכשיו גם לפעמים, לעתים גם נעשה משהו, כן? שם עוד לא, אבל השם ילחם לכם, אבל אחר כך גם נעשה. זהו שכזו שהם נתונים בדין. כן, כן. אה, סליחה, כן. לא, מצוין. תראה, אני אגיד לך מה, מצוין. אני חושב שהיה מצוין. אני אגיד לך משהו. אני חושב שבשלב שהשם נותן אור גדול, לא צריך לשאול מה אני אעשה אחר כך. אני פשוט צריך לספוג מהאור כמה שיותר. כלומר, אני לא חושב שכשלומדים במדרשה, צריך לעשות, מה יהיה ביום שאחרי המדרשה? איזה תשובות יהיה לי לאלה שהם אולי לא שומעות תורה ומצוות, מה אני אענה להם? לא חושב ככה, צריך לעבוד, כן? פשוט צריך לספוג כמה שיותר. ולדעת שכמה שאני אספוג יותר, ועד השם כשאני אצא, יהיה לי. יהיה לי מענים יותר, כן? יהיה לי אמונה יותר. אז את צודק, אני לא חושב שצריך לעבוד כרגע בזמן של האור הגדול, להגיד מה יהיה אחר כך ואיך יהיה אחר כך, לעבוד פה עכשיו. אבל לעבוד פה באופן לספוג כמה שיותר. אתה מגישה, וואי, זה זמן לשתות, לספוג. לא יודעת מה תחיל היה אחר כך. יום אחר כך, כשנעזוב פה, נצעק אל השם. נגיד, אני לא חושבת על זה אפילו, אבל זה יקרה כנראה מעצמו. כי מרוב שספגנו כמה השם נוכח בחיינו, גם כשלא נהיה ליד מערת המכפלה ונהיה באקדמיה ומלמד מקצוע, לא יודע מה, תרפיה בסוסים, גם עם הסוסים נצעק אל השם. נגיד, השם, מה קורה פה? מה עושים עכשיו? מה? זה מצויה. סימן שהפנמת את כל מה שלמדת. השם, הוא ייתן לי כוח, כן? מצויה. ועכשיו להתקדם גם, כן? הלאה, בכל מהלך החיים. כי הדעות רב, וזהו שכתוב שהם נתונים בדין. וכל מזן בה דבר כמו שכתוב נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, שהיה רצון שיגאלו על פי דין. הדין הוא גם זה הנפלא פה, הדין הוא גם רחמים גדולים. זה לא שהדין הוא עונש, הדין הוא רחמים. כי הדין הוא לחנך אותנו. כשמעמידים אותנו בפני הבחירה ונותנים לנו עצמאות, זה לא משמעות הדבר מענישים אותנו. זה גם רחמים של השם. זה כאילו נראה את הארץ, זה רחמים של השם לתת לנו דין. רחמים של השם שיבוא מאיתנו. כי העולם ככה בנוי, הטוב האלוקי ככה בנוי, שבאיזשהו שלב זה צריך לבוא מעצמותינו, מעצמנו. הבחירה צריכה לבוא מאיתנו. אחרת, אם לא היינו חווים את זה, זה לא בחירה. זה לא בא מעצמנו. השם מכביד את לב פרעה, אבל לא את ליבנו. אנחנו צריכים לבוא מעצמנו. וגם השם לא, עד שלב מסוים, כמו הוא מוביל אותנו כאילו יד ביד. לפעמים, תאר, פחות, זהו, יש שלב, את עצמאית, זה מפריד. לפעמים יחזור אחר כך גם עוד שלב לפעמים, כן? ועוד פעם יחזור שלב של הערה. אז זה לא תמיד, זהו, עכשיו מכאן ואילך רק דין. עוד פעם ועוד פעם וככה ואחרת, הדין נראה ירידה, בסוף הדין הוא עלייה. כי את בוחרת, אז זה זמן של ירידה, של הצלחה, אבל זה בא ממך. איזה יופי זה בא ממך? זה בא ממך. זה דבר נפלא שזה בא ממך. אתה יודעת, יש נוהגים, לא כל המנהגים של כל העדות הן כאלה, אבל יש נוהגים שהקלה או האישה בוחרת לה את החתן. טעם, יש עוד כאלה שההורים בוחרים, אבל זה לא... בחוגים הציונים, דתיים, לאומיים, לרוב, אז אני מנחש שגם אשכם וכך. ההורים לא בוחרים לך את החתן, את בוחרת. איזה מפחיד זה לבחור מישהו לחיות איתו לכל החיים, נכון? מה מהיום כזה? זה דין כזה, מה? אני צריכה לבחור, מה? אני אבחר? אין לפעמים איזה חשק שמישהו יבחר לנו כזה, מה? לא, כי אנחנו לא בנויים ככה, בכל זאת, זה מעניין, כמה שלא רוצה לבחור. זה דין. אבל הדין הוא מלא רחמים. כי הקדוש ברוך הוא מטיל עליך אחריות, אז מכאן תבוא גם הצעקה והתפילה והעוצמות האמונה להבין, אין, השם הוא, אתה חכה שאני אתפלל, מתוך זה אני אפעל טוב, זה עושה טוב, זהו, לדין. אבל הדין הוא מלא רחמים, כי זה יבוא מאיתנו. צריך להודות להשם על זה שהוא מעמיד אותי במקום שלא עושים לי, אני עושה. למרות שקשה לפעמים, ולפעמים זה גם תחושה כזאת, של מין חושך כזה, מת, חוסר ידיעה לדעת מה עושים, כן? טוב, אבל זה היופי, זה הגודל של העניין, כן? צריכה לבחור מקצוע, צריכה לבחור חתן, צריכה לבחור אחת. זה בסוג של דין כזה. כאילו זה לא פייר, מה, בשנה אחת, בום פתאום, נופל עליי ככה. זה נורא פייר, מה הכוונה פייר? זה לקחת את כל מה שיש לנו ולהעביר אותו מרחמים לדין, והדין הזה הוא מלא רחמים. כי הדין הזה מעמיד אותך במקום של אמונה גדולה, תפילה גדולה, זעקה גדולה, כן, והלאה, ועשייה גדולה, כן. כמובן שבא מכוח הדבר הזה. על כל פנים, וכל מעשה של בך לטובה, שהיה הרצון שיגאלו על פי דין, והיה מקודם בנט שיהיה הכנה אחר כך שיהיה גם על פי הדין. ואפשר זהו שאמרו בני ישראל, טוב לנו עבוד את מצרים, תשמעו דברים נפלאים שלו. פירוש שחששו שלא יוכלו לקבור מעצמם. אז זה מה שאמרנו קודם, עם המורה לנהיגה והטסט בערך, חששו שלא יוכלו לקבור מעצמם. כאילו המורה אמר לך, זהו, זה הזמן שאת צריכה לעבור טסט. איזה כיף, לא כיף פתאום. המורה, אפשר עוד 10 שיעורים, טוב, אמנם אני לא מכיר תמיד שבדיוק אומר כך, אבל אולי בלב אתה מרגיש כמה, משהו, אני נהג לבד, זאת אומרת, הוא מביא לך את הרישיון, וזהו, את נוהג לבד, אוי, מה מפחיד, זהו. השם, הם יצאו מצרים, זה לא היה משחק שמו טוב לנו עבוד את מצרים, הם ידעו שהיה רע במצרים. הוא, אתה יודע מה, אולי יותר טוב להיות לבד. קמים בבוקר, המצרים רודים בנו, אומרים לנו מה לעשות, כמו שמי שאמרה זועקים וצועקים, איזו צעקה של כאב, אולי הם אמרו יותר טוב שיחאב לנו משנהיה לבד. פתאום הלבד הוא נראה הרבה יותר מפחיד, הרבה יותר מאיים. אומר השפת אמת, עוד דבר יותר עמוק, גם השם הוציא אותה לפני הזמן. מי שהזכיר, אם צעקו אל השם, אז זה עבד הצעקה. היה קשה, מנקום 400 שנים, 210. וואו! איזה יופי, פתאום הם נבלו מזה. אולי שווה להיות 400. חבל על 190 שנה שהפסדנו. אולי אחרי 190 שנה היינו בשלים יותר. יוצאים יותר בשלים, מה? יותר טובים. תראו לכם שהיו מציעים לכם אחרי 4 שנות תיכון, 6 שנות תיכון. אתם עוד לא בוגרות מספיק. ראיתם מתות, אה? אוי ואבו, איזה זעקה זה בתיכון כבר. יאללה לצאת מפה כבר, מה? נראה לי, אני לא יודע, אולי למי שהיה תיכון כיפי כזה, לא יודע. אבל 4 שנות תיכון, יאללה, רוצים כבר לצאת, ופתאום רוצים לחזור אחורה? כן, אתה אומר, אולי זה לא היה מספיק. כי האדם מרגיש את הנטל, את הקושי של הדין, כן? וזה טבעי. אומר השפת אמת, זה לא מהלך שצריך לבוא, זה מהלך טבעי אמיתי. טוב שהם אמרו, טוב לנו עבוד את מצרים, סימן שהם הבינו את האחריות, כן? אדם שלא אומר את זה לא מבין את האחריות. הם הבינו את האחריות. אחרי שאתה מבין את האחריות, תק אל השם. טוב, כן? אז זה הולך יחד. והיה רצונה המצרים יעריכו הזמן שיורו, והיה בנקל יותר, כי השם בך הבטיח אנוכי הלכה ממצרים. כי רצון השם בך שהיה הם מעצמם. תחשבו איזה דברים עמוקים, הוא אומר, אם זה היה אחרי 400 שנה, זה כבר לא היה דין. אחרי 400 שנה כבר היינו מרגישים, זה זורם. זה טבעי שנצא מצרים. אבל השם שמע לצעקתם, פה כאילו דבר והיפוכו, שנצא אחרי 210 שנים, ואז זה דין. כי כאילו אנחנו לא מתאימים לזה. אנחנו לא מתאימים, וזה צריך לבוא מעצמנו, שאנחנו נעזור לגאולה הזאת. כל זה חסד השם. שנרגיש קשה, שנצא כאילו קודם, שנצעק אל השם קודם, ואז נרגיש זה בא מאיתנו גם. כי זה לא היה רק מהלך אלוקי, זה גם מהלך שלנו. אם זה היה אחרי 400 שנה, זה היה יותר מהלך אלוקי. אבל טוב שקרה בסוף, שהם לא רצו, זה היה 210, ואז זה מהלך שלנו. מהלך שלנו זה רצון השם. שתרגיש שזה בא ממך. טוב תמיד שאדם מרגיש שאני לא מוכן לתפקיד שלי. אתם יודעים, טוענים כך, שמי שמרגיש שהוא הכי לא מוכן, סימן שהוא... מי שאומר שהכי לא מוכנה, סימן שהכי מוכנה. וואי, זה יפה כזה. מי שאומר שהיא לא מוכנה, היא הכי מוכנה, נכון? כי היא כל כך מרגישה שהיא לא מוכנה, היא בטוח תצעק אל השם, היא תאמין, היא תהיה מוכנה. לפעמים אדם דווקא שמרגיש שהוא מוכן, זה לא סימן טוב. אתה צריך להרגיש, וואי, אני ממש לא מוכנה לתפקיד הזה. איך זה יכול שזה נופל עליי? זה סימן שאת מוכנה. כי תמיד השם עושה כך, שאנחנו נרגיש לא מוכנים, ונצעק, ואז אנחנו מוכנים. זה המעלה. אז הם יצאו לפני הזמן, כי הם צעקו ורצו לפני הזמן. טוב שהם רצו לפני הזמן, כי דווקא לפני הזמן אתה כאילו לא בשל, ואז תצעק אל השם, תרגיש כמה אתה צריך את השם בחיים שלך. זה מצוין שלך. זה מעולה שאדם ירגיש כמה הוא זקוק להשם, אך כרצון שהם בעצמם ממש יזכו על ידי נס הקדום, כנל, וכאין זה יש לפרש על מה שאמרו חז"ל, אילו משמרים שתי שבתות נגלים. תראו, יש לו פה פירוש מחודש. למה עם ישראל שאומרים שתי שבתות מיד נגלים? מה זה שתי שבתות? נגיד לכם בעל פה ונקרא, אומר שפת אמת שתי שבתות. שבת ראשונה זה מלמעלה. כמו קום המדינה כזה, אה? שבת ראשונה מלמעלה. גאולה מלמעלה. בלי מאמץ מאיתנו. ואז, מעין קום המדינה, נגיד בעלית שלנו, כן? ואז השבת הראשונה נעלמת. אין. ואז מה ימי מעשה? ימי מעשה חושך כזה. צריך לעבוד, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. מה זה השבת השנייה שתהיה? זה אחרי שאנחנו נעבוד, נרגיש הרבה יותר נעים. זה בקרבה מהעבודה שלנו. זה עם ישראל שומרים שתי שבתות, אומרים מיד נגלים. שבת ראשונה מהשם. כמו קום המדינה כזה. השם עושה תהליך. זה בא מלמעלה. ונהדר. תהליך כאילו שאנחנו שותפים לו. לא שלא שותפים בקום המדינה. שותפים, אבל אתה מרגיש שקריאת הנשמע היה כזאת תהליך שבא מלמעלה. אחר כך זה נעלם, צריך לעבוד קשה. מוכנית, כן, לעבוד קשה. אחר כך זה השבת השנייה, אתה מרגיש, אני עבדתי גם אני. זה מיד נגלים. הגאולה תלויה בתשובה, אבל לא הראשית של הגאולה. הראשית של הגאולה תלויה בהשם. ואחרי יש תשובה שאנחנו צריכים לחזור, רוחנית, לחזור בתשובה. אחרי כל התהליך הזה, גאולה שנייה היא כבר גבה גם על ידינו, זה מצוין. זה בא גם על ידינו של גאולה. וואי, כמה היינו רוצים שדברים יקרו רק על ידי השם. אז אנחנו טועים, אנחנו לא מבינים את העולם. אתה לא מבין כמה השם רוצה שהדברים יבואו על ידך. זה היופי של העולם שלנו. שיש בו גם דין, ועל ידי דין יגלים. ימי המעשה אצל עשת אמת הם מבחינת דין. שבת היא מבחינת רחמים. שבת זה כזה קייך סוף כזה, רחמים כאלוקיים גדולים. לא עושים מלאכה, אוכלים, ישנים, בא מלמעלה. ימי המעשה זה דין, אתה עובד. זהו, גם בחיים יש שבת אומר, וימי מעשה, בעוד פעם שבת. ככה חיים כאילו בנויים, כן? חיי האדם בנויים. לכן הוא אומר, לצוון להיות כרוך אחר שבת ראות, והוא כנל שבת ראשון ומאשר. להיות ראויים ואחר כך ציווה, כדי מול, וגם כדי שיהיה אחר כך שבת בסיוע עבודת ימי החול. טוב, אז כאן קיבלנו הערה מהשפת אמת. עכשיו אנחנו עוברים ללמוד על משהו שהוא לא אקטואלי לנו, אבל הוא יפה, אני חושב. אז מה, איפה היה משה רבינו בכוח כל התהליך הזה? זה דבר נורא מעניין. עד כאן עם ישראל, שהיה להם דין, והיה להם צעקה, והיה להם ככה. ואיפה היה משה רבינו? אומרת, בוא נראה שפת אמת, עם דברים מאוד מרתקים. מה היה פה, מה עבר על משה רבינו בתוך התהליך? משה רבינו ידע את האמת. זה נורא מעניין. מה קורה לאדם שיודע את האמת? כמו משה רבינו. אבל זה באמת ייחודי למשה. למה אנחנו לומדים את זה? קצת לטעום מהמדרגה העליונה של משה, למרות שאנחנו לא כאלה. אנחנו מרגישים חושך, ואז אנחנו צריכים להתפלל. מה משה, האם משה רבינו עצמו הרגיש חושך? או משה ידע בעצם, שבטוח השם יציל אותנו, בטוח יהיה טוב. עוברים כאן תהליך מאוד מעניין בשפת אמת. תכף נראה שמשה ידע את הכל. הם חיו אמונה, כתוב את זה במקומות. משה ידע את האמת. הוא ידע שהכל הולך להיות טוב. זה כמו שאת עושה לחניכות של להבדיל, בסדר, בשונה לגמרי, איזשהו תרגיל, ואת מחביאה להם כל מיני דברים. את יודעת הסוף כבר, איך הכל יסתדר, אבל את כאילו הולכת איתם, אבל את יודעת, הם לא יודעות אפילו שאת יודעת, את יודעת הכל, מה הולך להיות, ואיפה נמצאו, ושכאילו נתבלבל, אבל זה רק כאילו, בסוף נמצא באמת הדבר האמיתי. את בנית ככה את כל, טוב. משה רבינו זה לא בדיוק אחד על אחד דומה, המשל, משה רבינו לפי השפת אמת ידע את האמת. הוא ידע, בסדר, כאילו אנחנו נתקע מצרים, נצא משם, בטוח. הוא ידע. היה לו ראייה נביאית ככה, זכה, הוא ידע. אז אם הוא ידע, איזה תהליך בדיוק עובר על ענק ענקים כמו משה רבינו? יש כאן לימוד מעניין. זה כבר יותר לימוד, נשמע, זה פחות אקטואלי עלינו, אבל זה מעניין, אני חושב. אז בואו נראה, מה היה לפי השפת אמת תהליך של משה רבינו? ואבן עזרא ורמב"ן מקשים על צעקת משה רבינו עליו השלום, שהוא רצה ליצור. אלא הקדוש ברוך הוא הבטיחו שהיא כבדה בפרעה. זה גם בני ישראל, יש לומר, שלא ידעו מזה. כי אין מפורש שמשה רבינו שלום יגיד להם. מילא עם ישראל, הוא אומר, היו צריכים הרבה אמונה. וכמו שאמרנו, היו צריכים לפתח צעקה מעצמם, בסדר. אבל משה ידע. הוא ידע כבר שכל התהליך יוצא אותו. תמיד אני אוהב להביא את המשל עם חדר בריחה. מילא, אחד מהמשפחה, כל המשפחה לא עשתה חדר בריחה, כולם זה. אחד עשה והוא לא מגלה להם. הוא יודע מה הולך להיות, איפה ימצאו בסוף כל דבר. טוב, הוא יודע את הסוף. זה עניין, אתם יודעים, אשתי ואני פעם אוהבים לקרוא כך, והילדים, מה זה אומרים לנו? אתם מקלקלים את כל החוויה, לקרוא את הסוף של הספר. לא יודע, יש פה עוד מישהי שאוהב את ספר מתה, לקרוא קצת ההתחלה ואז לקרוא את הסוף כדי להירגע, שהכל נגמר בסדר. ואז לקרוא שוב את האמצע. הילדים פעם אומרים לאשתי, את לוקחת לעצמך את כל היופי, את כל החוויה, כל היופי של הספר,
ואתה לא יודע מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, בסוף, בסוף הוא. אם זה ספר חרדי, זה לא כל כך מותח, זה תמיד נגמר טוב שם. אפשר להירגע, תמיד שם, אני קוראת לפעמים את הספרים שהילדים שלי מהעולם החרדי, שם זה נגמר טוב תמיד בסוף. אבל ספרים אחרים לא תמיד, אתה... מה יהיה בסוף? כל המתח זה מה יהיה בסוף. מה קורה מי שכבר קורא את הסוף, אז היא יודעת מה יהיה בסוף, אה? זה לוקח את כל המתח. נכון, לפעמים, אני לא יודע, בבית, אחד הדברים שהילדים מבקשים ומתחננים, שאם אחד ראה סוף שזה ספר או משהו, שלא יגלה לאחרים, רק לא לגלות, אה? זה כל כך כאילו מקלקל את החוויה, אה? אז כאילו החוויה התקלקלה להבדיל, אלף הודות למשה רבנו, הוא ידע את הסוף, ננצל ממצרים והכל יהיה בסדר. אז מה היה, מה בכל זאת עבר? איזה תהליך עבר ענק ענקים ואיש אמת גדול כמו משה רבנו? שואל אבן עזרא והרמב"ן, משה, מה, למה הוא צועק גם אל השם? מה, הוא לא יודע, הוא יודע. מילא הם לא ידעו, אפשר להגיד, משה ידע, הוא אכן ידע. אומר השפת אמת, בואו נראה יסוד מאוד מעניין. ומה שלא אמר להם, ויש לומר שאמר להם, כשישוב, ומה שלא אמר, נהיה כמאמר, מה פה בני ישראל, מה שזה נאמר לו, הפסיק הציווי של אמירתו, אבל משה רבנו למה צעק, אך נראה, אומר השפת אמת, כי מדרך הצדיק לצעוק אף על מה שנמתח. אז יש פה גם יסוד, איך נראה שאנחנו יכולים ללמוד גם בגבינו. אבל משה, זה כמעט ניסיון עוד יותר קשה מאיתנו, הוא יודע את הסוף, אבל הוא צועק אל השם יחד עם עם ישראל, או לפני, כאילו הוא לא יודע שנגאל, ובטוח נגאל. למה זה אבל? כי הצדיק, משה רבינו יודע, ופה תשימו לב, זה יסוד מאוד מעניין, אני חושב, שתפילה היא לא בשביל שיתמלו הבקשות שלנו. הוא יודע שהבקשה תתמלא גם ככה. אז משה רבינו, למה הוא מבקש מהשם? כי הוא אומר, זה טוב אבל שאני אתמלא להשם, תפילה מקרבת אותי להשם. אפילו שאני יודע, זה יקרה גם בלי תפילה. זה דבר מהמם, לא? נגיד מישהי פה, היה בא משה רבינו ואומר לה, עוד שנה את מתחתנת. איזה כיף זה, אה? הוא יגיד לה גם מי הבעל שלה, איפה הוא גר, באיזה רחוב, באיזה מספר. את לא צריכה להתאמץ לבד, אה? ועוד מה יש לך שאלה? איזה מקצוע את צריכה ללמוד? יגיד לך איזה מקצוע תלמדי, תהיי דוקטור באותו מקצוע, החיים שלך מסודרים. אז לכאורה זה גורם לך לא להתפלל. כולנו מתפללים בזכות שאנחנו לא יודעים. לא יודעת מתי יקרה, איך יקרה, מה את יודעת? את יודעת שתפילה עוזרת, את מתפללת. משה רבינו כאילו ידע את כל מה שהולך להיות. תראה, כמו שבחיים יגידו לך, יקחו לך לכאורה את כל התפילות, ויגידו לך עצמי, מתחתנת יותר זה וזה, מה את עוד רוצה? כסף יהיה, מה עוד את רוצה? מקצוע יהיה? סבבה זה היה, אבל מגלים לנו הכל יש, אבל מה עם התפילות שלנו? זה לכאורה אין. לכי למערה עכשיו, תתחנני אלו שעל מה, הבטיחו לי שהכל יהיה פה, לפי תאריכים. משה רבינו ידע שהתפילה זה ערך גדול בזכות עצמו. זה לא חשוב שזה יקרה גם ככה. הוא שותף עם עם ישראל בתפילה וצועק אל השם, כאילו הוא לא יודע את האמת, כי הוא יודע את האמת. אומר עשת אמת, זה דרך צדיקים. אנחנו, אם היה לנו ככה, היינו מפסיקים להתפלל. מעניין, אה? אנחנו צריכים שיחסו מאיתנו דברים. למה? כי בזכות הדברים המחוסים, לכן אנחנו מתפללים. זה מה שגורם לתפילות שלנו. תפילות שלנו באות בזכות הכיסוי. בוא נודע כולנו על האמת, זה נראה לי נכון, לא? אם יגידו לנו, תשמעו, הכל פה מסודר. אין על מה להתפלל. את עוזבת את המדרשה, החיים שלך מסודרים. נפגוש אותך עוד 30 שנה עם בעל תלמיד חכם והמון כסף, איזה כיף, אה? עם תאריכים גם מסודרים, הכל. נבואה באספקלריה המהירה של משה רבינו. עשיתי לכם חשק כבר, אה? אבל זה לא יקרה, כנראה. אבל אנחנו צריכים תפילות. ככה בזכות זה אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים בזכות שאנחנו לא יודעים. אנחנו מאמינים, אך לא יודעים. לא יודעים מה יקרה. ומשה רבינו יכול להתפלל כשהוא יודע. ודבר עצום, הוא יודע ולכן הוא מתפלל. כי הוא אומר, התפילה היא ערך בזכות עצמו. למה אני אמרתי, זה חשוב גם לנו. גם לנו חשוב שנתפלל להשם לא רק כדי שהוא יעשה לנו משהו. פלל להשם, גם כמובן זה בגלל שהוא עושה. פלל להשם מצד עצם התענוג והרצון להתפלל להשם. לא בגלל שמשהו, רק, לא רק בגלל שאנחנו לא יודעים מה יצא. גם בגלל עצם העובדה שאנחנו רוצים להתפלל להשם. תפילת משה הייתה רק כזה. משה רבנו ידע את כל מה שיקרה, אבל הוא ידע שהתפילה יש לה ערך מצד עצמו. לא קסור. אני צועק אל השם, כי השם הביא אותי למצב שעם ישראל צועק, הוא לא יודע, וטוב לצעוק איתו, למרות שמשה יודע. כי משה אומר, התפילה בעלת ערך מצד עצמה. כן? יש לתפילה ערך מצד עצמה. איזה יופי של ערך זה. לולי הערך הזה של התפילה מצד עצמה, משה לא היה מתפלל. דרך אגב, השפת אמת אומרת זה בעוד מקום, כדומני, על יעקב אבינו. שגם משה רבינו, מלי גם על יעקב אבינו אומר, שיעקב ידע והתפלל. על שניים. יעקב ידע והתפלל, כן, במקום שם שהתפלל כשעשיו רודף אחריו. אבל משה, למה צעק? נראה מדרך הצדיק לצעוק אף על מה שנבטח, שמאמר השם ברוך הוא אחר שלמות פעולותיו של האדם, ותפילה וצעקה בכלל פעולת השלם, האדם השלם לאלוקיו. שמאמר השם ברוך הוא אחר שלמות פעולותיו של האדם, השם רוצה שהאדם יפעל גם, תפילה וצעקה בכלל פעולות האדם השלם לאלוקיו. השם רוצה שהאדם יתפלל להשם לא רק כדי שמשהו יהיה,
אלא השם רוצה שאדם מתפלל לשם, כי זה קישור בין האדם לשם. אז משה ידע שיהיה טוב, אז מה? אבל הוא מתפלל שיהיה טוב. מצד עצם הקישור, להגיד להשם, אני מתפלל על זה שיהיה טוב, כי אני רוצה להיות קשור אליך. רוצה להיות שותף לתפילת עם ישראל, ולהרגיש את הקשר הזה, את החיבור הזה להשם. והשם רוצה שהחיבור, שנחוש את החיבור הזה, בינו לבין השם. אז כאילו, משה רבנו צועק, הלוואי שזה יהיה, כי הוא יודע שזה יהיה. תראו, זה, אני מודה ומתוודה, קשה לי להסביר את זה. כי עדיין הפרדוקס הזה קיים. איך משה רבנו מתפלל ככה? צועק להשם, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, הוא יודע שהוא ישוב. עוד כמה זמן. משה רבנו צועק, בוא ניגאל ממצרים, הוא יודע שניגאל. גם ככה ניגאל. וגם בלי התפילה הזאת ניגאל. וניגאל בדיוק אותו הדבר. אבל זה צעקה לשמה, מצד עצמו. אתם יודעים שקצת אני מבין את זה לפי ילד. ילד לפעמים יודע שאמא תביא לו עוד שנייה אוכל. זה היה כבר שלא ניסיון. בכל זאת הוא צורח, אומר, אמא, היא תביא לו עוד שנייה. אבל זה יפה לצעוק אמא, סתם, זה קישור כזה נראה לי. אולי ככה, מה? משה רבנו צועק, הוא יודע זה יקרה, אבל הוא צועק. הוא יודע, זה צריך לקרוא גם דרך התפילה שלו. טוב שזה יקרה גם דרך התפילה שלו. למרות שהתפילה לא תעלה ולא תוריד, אבל זה טוב. עצם החיבור על השם הוא דבר טוב, כי עד בבי הישועה שנפתחה, ונראה שאין מבטיחים באמת רק למי שיודע, זה כמו משה. צריך צעקה גם אחר ההבטחה, ולכן אנחנו, משה רבנו, אף שנפתח לו צעק, אחר נאמר לו בהבטחה כנעל. אז בואו נעשה, שני נושאים עשינו להיום, ונעשה עוד נושא שלישי, כמה שנספיק ממנו. כל פנים דיברנו על עם ישראל ועל הצורך שלו לצעוק, כי זה מה שמגדל אותנו, והדברים הבאים בידי מעצינו. משה משתתף איתם בצעקה, למרות שהוא ידע שזה יקרה. נושא אחרון, בסדר להיום? אז ישיר משה ובני ישראל. אז בואו נגיע כבר לשירה הענקית. בסדר, אז הם צעקו. משה רבנו צעק, קריאת ים סוף. הגענו שוב לרגע כזה של פסגה. אז ישיר משה ובני ישראל. כלומר, עברנו מין מהלך. צעקה של עם ישראל, כי הם באמת הרגישו מצוקה, וטוב שהם הרגישו כך, זה אמרנו הבגרות והגדלות. צעקה של משה ידע. בואו נעבור לזרון שלישי, כמה שנספיק ממנו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. רש"י מביא, עלה בליבו שישיר וכן עשה. מעניין, עומד השפת הבית על הדבר הזה, ברור שזה כך. מה יקמה שמלן? ודאי כששר היה מקודם רצון בליבו לשיר. מה? רש"י אומר, עלה בליבו, אז למה נאמר ישיר? הבעיה זה המילה הזאת, ישיר משה ובני ישראל. המילה ישיר, שר, למה ישיר? אומר רש"י, עלה בליבו קודם לשיר, אז ישיר, עלה בליבו לשיר ואז הוא שר. טוב, שואל השפת אמת, מתי זה לא קורה כך? כל דבר עולה בליבנו לעשות, מה שאנחנו עושים? אז מה, בגלל זה כתוב את המילה ישיר בעתי? כל דבר עולה בליבנו, מה שאנחנו עושים אותו, נכון? זה בעצם השאלה פה, בסדר? עולה בליבנו לשיר ואז נשיר. אך להבין העניין, כי איך בכוח אנשים לשיר שירה הכתובה בתורה? מורה פה השפת אמת שאלה, משה ובני ישראל שרו שירה, והשם הפך את זה להיות חלק מהתורה. התורה היא תמיד דבר השם. מה אפשר להפוך שירה של אנשים להיות דבר השם? נראה פלא. בסדר, זו תורה שבעל פה יש דבר כזה. אבל איך שירה שלנו הופכת להיות דבר השם? הרי אנחנו שרנו את זה, זה לא השם שר את זה. בדרך כלל שיר שבני האדם מחברים, אז זה לא דבר השם, דבר האדם, כן? האדם מחבר שירים. טוב, יכול להיות שירים עם מילים יפות, עם מילים נעלות, עם מילים גדולות, אבל לא נגיד שזה יהיה חלק מתורה שבכתב, לא נגיד אפילו עם המילים בין קודש לחול, ששר מישהו, זה מילים גדולות וחשובות. זה לא יהיה שיר שהופיע בתורה שבכתב, כן? אז זה הגות. הגיגי האדם, הגיגי לב האדם. גיגי לב האדם זה דברים חשובים, אני לא בא לזלזל בהגיגים של לב האדם. אז נשאר לב האדם. טוב, פה זה משה רבינו, עם ישראל, עדיין הוא אומר. זה בני אדם. זה בני אדם, ופה תורה כולה היא דבר השם. איך דבר השם מתחבר לדבר שהוא בעצם הגיגי האדם? למה זה הופך לדבר השם? כן, זה שאלה, הוא אומר. זה פלא. למה הדבר הזה הופך להיות דבר השם? זה הגיגי האדם, זה לא דבר השם. אומר השפת אמת, כי איך, ואין שיעור ואיך לסודות רזין הגלים באות אחת מהתורה. הרי כתוב ששרו הם השירה הזאת, כי זה עניין כל התורה, לא דן ישראל שמה נתן לנו, זה להיות נתלה אור התורה בכל פה ולשון שבישראל. כלומר, יש כאן רעיון, כי הוא רעיון אדיר, הוא רעיון שמלווה אותנו בכל ימי חיינו ואמונתנו, שיש קישור כל כך חזק בין עם ישראל להשם, כי לפעמים מה שאנחנו שרים זה ממש מה שהשם רוצה שנשיר, וזה הופך להיות דבר השם. דרך אגב, פה זה היה חריף, זה הפך להיות חלק מתורה של בכתב. אבל האמת שהרעיון הזה מלווה אותנו כל החיים. כי הרבה פעמים אנחנו פוגשים דברים בגמרא, במשנה, ולכאורה עולה לנו איזו שאלה. אתם יודעים, יש לי אמא שתחיה בת 90 כבר, ופעם היא אמרה לי, תמיד אוהבת ככה לשאול אותי בצחוק, אמרתי, בואו, תגיד, לא מטריד אותך איפה, אתה לומד כל כך הרבה משניות, ולומד הרבה, לומד בעזרת השם, לומד הרבה, לומד משניות, גמרות, לא מטריד אותך לפעמים, תגיד, אולי זה לא נכון כל זה, אולי יבוא המשיח, או תבוא הגאולה, נבוא למעלה, אתה משם יגיד, מה למדת כל כך הרבה, זה לא נכון, זה לא נכון, זה נכון, וואי, מה למדנו הרבה דברים לא נכונים.
זה אמונה שצריכה להיות לנו. השם נמצא בתוך עם ישראל כל כך חזק, שמה שחכמי ישראל אומרים, זה דבר השם ממש. אז פה זה חריף. פה זה שם כבר. שמשה ובני ישראל צריך להיות יחד עם משה רבינו. פה זה חריף, אבל ממש חלק מתורה שבכתב. לעתים זה לא כזה כמו חלק מתורה שבכתב, זה תורה שבעל פה. עדיין, מה שעם ישראל אומר, יש לו כל כך עוצמות לעם ישראל וגדלות, שמה שחכמי ישראל אומרים, ואחר כך עם ישראל כולו, זה דבר השם ממש. זה כמו דבר השם שניתן משנה. זה דבר השם ממש. ואז זה בנויה אמונתנו, אמונה חזקה. הנה כאן, שירה של משה ועם ישראל, אבל זה הופך להיות תורה שבכתב פה אפילו. זה ממש הופך להיות חלק מהתורה. כזאת עוצמה קיימת בתוכנו, שמה שאנחנו אומרים פה יכול להפוך להיות חלק מהתורה. טוב, תגידו בצדק, לא מה שאנחנו אומרים פה, כל מילה שנגיד, אנחנו לא בטוחים כל כך, כן? אנחנו לא משה רבינו, אנחנו עושים אמונה בחכמי ישראל, צריכים אומר חכמי ישראל, בסוף יכול להיות חלק מהתורה. זה דבר נפלא, זה יכול להיות חלק מהתורה. תחשבו אפילו, אנחנו נורא מעניין, אנחנו קוראים לפעמים, לומדים דברים מהרב קוק. מי אמר שמה שהרב קוק אומר זה מה שהשם משכיל ואומר? טוב, יש לנו אמונה כזאת, אמונת חכמים, שאם חכם כל כך גדול בחכמי הדורות אומר, דבר השם נמצא בתוכו. זה אמונה, זה מיסודות האמונה שלנו. יש כל כך אחדות בין עם ישראל להשם, שמה שאנחנו אומרים, ומה שחכמי ישראל אומרים, זה הופך לדבר השם. אז זה דבר ענק, כן? דבר גדול. זה הופך להיות דבר השם. זה חלק מדבר השם היום בעולם. אז עלה בליבם להגיד שירה, אבל איך השירה הזאת יצא להם מהפה? עלה בליבם של עם ישראל להגיד שירה, זה דבר כל כך עליון, כל כך גדול, השם שם לנו את זה בפה, שנוכל גם לשיר את זה בפה. אז ישיר משה ובני ישראל. הם רצו לשיר, והשם שם לנו את השירה בפה. אז עד כדי כך זה נמצא השירה בפה, זה הופך להם ממש דבר השם, השירה שלנו. וואי, זה דבר כזה. התמצית של כל מה שלמדנו, יצאו ממצרים, הצעקה באה מעצמם, הם כל כך גדלו, שפתאום נוצרה אחדות כזאת, בין השם לאדם. זה לא פשוט ליצור אחדות כזאת. בהתחלה רק השם גול אותנו, אחרי זה צעקנו מעצמנו. ועכשיו אז ישיר רגע של פסגה כזה. שוב חוזר רגע של פסגה, אחדות בין השם לאדם. האדם אומר, אבל זה בעצם דבר השם. טוב, זה לא כל תפילה שלנו נראית כך, לא כל אמירה שלנו נראית כך, אבל יש. יש מצב כזה של ישיר משה ובני ישראל, שהגענו למין פסגה כזאת, פסגה ממש. שיש כאן מין אחדות כזאת, בין מה שהשם מביא לנו, בין מה שאנחנו רוצים וחושבים, לבין השם. השם כאילו שם לנו את המילים בפה. תראו לכם, אני בכלל לא אומר זה אותו הדבר, אבל לפעמים, את מכינה, תקחו את זה כדוגמה אחרת לגמרי, למקום גם אחר לגמרי, בסדר? לא בכלל מקום דומה בדיוק לכאן. כלומר, מכינה איזה פעולה, שיעור, לא משנה, כל מיני דברים. זאת אומרת, וואי, מה שהעברתי זה בכלל לא מה שהכנתי. הכנתי משהו, אז זה כן מה שהכנת, אבל המילים השם שם לי בפה. זאת אומרת, תחושה טובה גם עושה לאדם. אנשים פה מציאת הדשמיה כזו. הכנו משהו, רצינו משהו. בסוף, בסוף יצא לנו משהו הרבה הרבה יותר גדול ועליון ממה שאפילו חשב. זה מצוין. לפעמים זה גם קורה הפוך, אז אחד משהו טוב יצא, רואים כמה הכל משמיים. לפעמים הכנת משהו, לא משנה, הכנת כך, הכנת אחרי, הכנת טיול, הכנת אמירה, הכנת שיעור. לפעמים דברים יוצאים בעולם בצורה כזאת שאת ממש מרגישה, השם שם לי מילים בפה. וואי, איזה יופי, איזה תחושה נפלאה הזו. זה היה תחושה של עם ישראל טוב, לאלה ולאלה, זה עבר להיות חלק מתורה שבכתב. אבל לפעמים פשוט השם שם לנו את המילים בפה. זה מה שאנחנו אומרים, מה שהשם שם, נתן לנו, זה השם נתן לנו את המילים בפה. זה כבר לא דבר האדם, זה כבר דבר השם. זה עדיין. האדם מדבר, בעצם השם מדבר דרך האדם. האדם רוצה להגיד, אבל הוא לא יכול להגיד את כל הגודל הזה. אז השם שם לו, איך אומרים את זה? ואיך אומרים את זה טוב? זה נקרא סייעת הדשמיא, ענקית, גדולה. השם שם זה היה בצורה חריפה, היה בצורה קיצונית. איך השם שם חינך אותנו ושם את המילים בפינו. טוב, אז בואו רק נסיים בזה להיום, ואור תורה שבעל פה, כמו שכתוב, קרוב השם בפיך, שהשם ידבר תלה על ידי מעשה כל עם ישראל, וכל הדיבור והבל הלב יוכל לעורר אותיות התורה הצרושה במקוליון, זה כתוב ישיר, שעל ידי כוחם נתפעלו האותיות ונתגלו הערות פנימיות בכל דברי השירה כנה ונקרא על שמה. אין מצווה נקראת אלא השם גומה. אז באמת עלה בליבם נשים, אבל השם נתן בליבם איך שרים עכשיו, שם להם את השירה הזאת בפה, ועכשיו זה נקרא על שמנו, כי אנחנו הוצאנו את המילים האלה מהפה, למרות שזה מילים שהשם שם לנו. אבל אנחנו הוצאנו אותם מהפה. אבל צריך שיהיה בליבנו, צריך שיהיה לנו רצון. רצון גדול להגיע למקום עליון, ולפעמים איך לבצע זה כבר באמת מאוד קשה. זה השם שם לנו בפה כבר. איך לבצע, איך הדבר יקרה. אז הביצוע הוא דבר כבר שכמעט לא תלוי בנו. הביצוע הוא כבר דבר אלוקי שתלוי במה שהשם שם לנו בפה. אז זה אמרנו יסוד גדול. וזה מנסיין היום. היכולות שלנו מוגבלות בעולם. היכולות שלנו בעולם מוגבלות. אנחנו לא מסוגלים להתרומם לכאלה גבעי נפעמים. אז יש סייעתא דשמיא. והמילים מושמות לנו נכון בתוך הפה. אז זה אנחנו בסוף, רק זה אנחנו עם המון סייעתא דשמיא. אנחנו צריכים רצון, חזק, להתחבר אל המילים האלה, לרצות שהמילים האלה הם יופיעו ויתגלו על ידינו. הם מתגלות פתאום. אבל הם מתגלות זה באמת דבר השם, המילים האלה. המילים האלה שמתגלות זה דבר השם, שמופיע על ידי האדם. טוב, שם שוב זה היה אחדות מופלאה. אז הפרשה שלנו מגלה איך אחדות כזאת קרתה. בשיא של עם ישראל קרה אחדות כזאת. נצל, הם רצו לשיר, השם שם בלבם בלבים, זה נהיה חלק מתורה שבכתב. טוב, לרוב זה לא קורה עד כדי כך, בסדר, עד כדי כך, אבל קורה משהו דומה לזה לפחות. פרות אנחנו מרגישים הרבה פעמים שיעת הדשמיה בחיים. שיעת הדשמיה בעולם. זה שאנחנו כל כך כל כך רוצים משהו, השם עזר לנו שהוא גם יקרה, שהוא גם יפעל בעולם. שהוא יפעל בעולם איך שהשם רצה שהוא יפעל. אבל הרצון היה שלנו. אתה צריך תמיד להפנים. זה לא נכון שאנחנו עובדים את השם, ואנחנו עובדים את השם רק דרכנו. יש לנו המון שיעת הדשמיה. בכל דבר בחיים שלנו המון שיעת הדשמיה. זה בסוף כאילו השם עשה, אבל על ידינו. על ידי הרצון שלנו. אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך נעשה את זה, ואיך נבצע את השליחות הזאת, ואיך נגיד את המילים האלה. אבל זה קורה. זה קורה כי השם רצה. אם את באה לדבר מתוך רצון אמיתי, וכן, ותפילה טובה, השם ישים לך את המילים בפה. את מתכוננת, אבל המילים האלה השם ישים לך בפה. השם ישים לך את המעשים האלה בפה. אז אמרתי רק, ובזה לסיים, אני חושב שיש כאן שילוב בפרשה. יש מעשה השם ומעשה האדם, מעשה השם מלמעלה. אחרי זה, זה בא בתור צעקה מלמטה, בתור צעקה מלמטה של האדם. עד אשר יושב בני ישראל, השם והאדם זה יתחבר. ויש שיעת הדשמיה מלמעלה. יש לפעמים שזה רק אני ואני מרגיש חושר, וזה בא בעצם מלמטה. עד אשר יושב בני ישראל זה חיבור. לפעמים המלמעלה והמלמטה מתחברים אחד לשני. זה בעצם אני, אבל זה השם. השם עושה, זה בעצם אני. טוב, שם זה הרגע מיוחד. קורה גם דבר כזה. שלפעמים דרך זה שזה מלמעלה, דרך זה שזה מלמטה, זה קורה מלמעלה ומלמטה ביחד. אז זה האידיאל, זה השיא הפרשה. אבל צריך לדעת, זה עדיין תקופות שלנו. לפעמים זה יקרה לנו רק מלמעלה. וואי, אז זה דבר טוב. פעם זה יקרה לנו מלמטה, אנחנו שותפים. עיתים של עיתות רצון גדולות, זה כאילו יבוא מאיתנו, כאילו, אבל בעצם נרגיש, וואו, איזה סייעתא דשמיא, איזה יופי, כן? אמרתי, הזכרתי קודם, מישהי בוחרת חתן, במקרה הגדול והטוב, ותרגיש, וואו, אני בחרתי, בעצם השם בחר. אבל זה אני, זה השם. טוב, אם נזכה לדבר כזה, תלו. האדם זוכה, בעצם זה עלה בליבו, אבל בסוף, איך אני? זה לא אני בעצם, זה השם עשה. אז זהו, זה מצב אידאי, עליון. טוב, לא תמיד זוכים לאידאה הזאת, לעליון הזה. אבל הפרשה שלנו, משהו זורקת לנו. איך עם ישראל נבנה כולו, זה מלא משפיע על כל אחד מאיתנו, כן? שיש תהליכים אלוקיים, אנושיים, שגם מתחברים, כן? בעת רצון גדולה, תהליכים האלה הופכים להיות גם, אז יש עם משה ובני ישראל, הופכים להיות תהליך אחד.